וואו, תופעת הניכור ההורי, אחת התופעות היותר מורכבות ועצובות שאנחנו מכירים. אז היום אנחנו בפרק מאוד מיוחד עם עורכת דין דנה יצחק פיקר. ברוכה הבאה, דנה.
תודה רבה.
איזה
תודה
כיף שאת
ליאורה.
כאן.
כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה ועל האירוח.
בכיף, בכיף. אז דנה היא עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת גירושין ופרידה. והיא בעצם עוסקת מומחית ככה בכל הנושא בנישה של ניכור הורי. יש לה גם סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, אבל אולי נספיק גם לגעת בסיפור שלך ככה. כמובן שדנה היא חברה שלי, זה כבוד גדול עבורי. אני אוהבת לארח בפודקאסט שלי חברות ככה שעושות עבודה משמעותית, עם ערך, עם הנשמה, כמו שצריך. והנושא שלנו היום, ניכור הורי, אני מכירה אותו גם מאצלי בקליניקה, מהטיפול בהורים בקטע המשפחתי, ואני רוצה היום שככה נדבר גם על מה זה בכלל ניכור הורי, כי לפעמים יש אנשים שבהם אומרים לי ניכור הורי וזה בכלל לא שם, וגם איך נכון להתמודד עם הסוגיה ממש 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 כואבת הזאת. אז אני שמחה שאת כאן, ובוקר טוב.
בוקר טוב ליאורה, וגם לי כבוד גדול להיות כאן. האמת היא שזה באמת נושא מאוד מאוד כאוב, שככה המודעות הציבורית אליו הוא פחות, זאת אומרת, לא הרבה אנשים יודעים מה זה ניכור הורי, וגם אנשים שבעצם חווים ניכור הורי לא יודעים בעצמם שזה מה שהם עוברים.
מה הם חושבים לעצמם בעצם?
הם חושבים שזה איזושהי אפיזודה חולפת, שזה איזשהו משבר, אם זה בגלל גירושין או פרידה של ההורים. הם חושבים שזה משהו שבר חלוף.
את יודעת, אני בזמן האחרון הרבה שומעת את המושג מתבגר טיפוסי. ויש איזושהי מחשבה לפעמים של הורים שזה בסדר שהוא מתנהג ככה, כי זה טיפוסי. זה משהו שאנחנו הגדרנו לעצמנו. מה זה מתבגר טיפוסי? מתבגר שלא יוצא מהחדר, לא מדבר איתך, זה מתבגר טיפוסי? לכל דבר יש מידה. אי אפשר להגיד ככה זה המתבגרים, ככה זה שהם לא מדברים. ולפעמים אנחנו בדקויות האלה קצת בורחים מלהתמודד.
נכון, נכון.
ופשוט לא יודעים שאנחנו בניכור או לא שמים לב, לפעמים אנחנו גם בעצמנו מנקרים בהתעלמות שלנו.
נכון.
וזה משהו שהוא דו-כיווני, ואצל מתבגרים, יש לו עוצמה הרבה הרבה יותר משמעותית. לפעמים, את יודעת, אני הרבה פעמים שומעת הורים שאומרים, אנחנו מחכים שהילדים יגדלו.
נכון.
וצריך להבין שבכל גיל זה משבר שהוא משבר משמעותי, זה חורבן מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שבגיל ההתבגרות דווקא של היום, זה עוד הרבה הרבה יותר קשה מלחוות את זה כילד, כילד צעיר.
נכון. נכון. אני רוצה קודם כל ליאורה להתחיל בעצם בהגדרה, מה זה ניכור הורי? ניכור הורי זה בעצם מצב שבו ילד מתנכר לאחד מההורים שלו בשל הסתה של ההורה האחר. בדרך כלל זה יכול לקרות במצב של פרידה, של גירושין, שהורה אחד מנסה להשיג איזשהו יתרון טקטי, להגדלת מזונות, או הוא משתמש בילד בעצם ככלי מיקוח, ואז מסית אותו כנגד ההורה השני.
כן, אני אוהבת, אני שומעת הרבה פעמים את המושג מרעיל, משחיר.
נכון.
וכאלה.
נכון.
זאת אומרת, משתמש, שאחד ההורים משתמש בילדים, ככלי להשגה של איזשהו יתרון בתהליך הפרידה והגירושין.
נכון.
ועוד שאלה לאלייך, האם זה לא יכול להיות גם ניכור הורי שבא מהמקום הפרטי של הילד, ילד שמוכזב מההורה שלו, ילד שקורא סיטואציה של גירושין בצורה מסוימת, ומחליט לנקר, אולי אפילו בצדק, אולי על אלימות, אולי על בוטות, אולי על יחס.
אז אני אענה לך. אז קודם כל, אם יש איזושהי סרבנות קשר בגלל אלימות כלשהי או פגיעה כלשהי מההורה, זה לא נכנס בגדר ההגדרה של ניכור הורי. פה מדובר על סרבנות קשר בגלל סיבה מוצדקת, בגלל שהילד חווה איזושהי טראומה, איזושהי חוויה נוראית, איזשהו משהו מההורה השני, ופה בעצם אנחנו חייבים להבדיל בין סרבנות קשר לניכור הורי. כשאת אומרת שניכור הורי יכול להגיע מילד, אז ילד בעצם מעתיק את ההתנהגות של ההורים. ואם יש ילד אחד שבגלל פגיעה כלשהי, פגיעה, אני מדברת לא פגיעה חלילה מילולית או נפשית, בגלל שההורים שלו התגרשו והוא כועס על אחד ההורים.
בגלל הסיטואציה.
כן, בגלל הסיטואציה. אז ההורים, התפקיד של ההורים, של שני ההורים, הוא להפריד את המשבר בין ההורים, ולילד לתת את ההרגשה שההורה, ההורה השני, הוא ההורה הכי טוב בשבילו. זאת אומרת, להוציא אותו מהסכסוך, מהקונפליקט בין ההורים. זאת אומרת, ההורים לא אמורים להגיד, הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי, או היא עשתה לי ככה וככה, או הם אמורים להגיד, זה אבא שלך, או זאת אמא שלך, ואתם תהיו בקשר, גם אם אנחנו נפרדנו. הם אסור להם ללבות את ההתנהגות הזאת, או אסור להם לעודד את ההתנהגות הזאת. ההפך, הם צריכים לעצור אותה ולגדוע אותה, כי הילד באמת נמצא בין מין סערה, במין, זה באמת פירוק משפחה, זה משהו שהוא באמת יכול להיות קשה.
הוא קשה, אבל השאלה שלי, אני רוצה רגע לדייק אותה, כי היא חשובה, כי היא עולה גם פה אצלי בקליניקה. הרבה פעמים יש ילדים שאומרים, לא, זה לא שאימא שלי אומרת לי על אבא שלי, או אבא שלי אומר לי על אמא שלי, פשוט קשה לי, שאני כאילו כועס עליהם. אני לא רוצה שתי בתים, לא בא לי, אני מתבייש בזה, יש המון ילדים שמתביישים בזה היום. ובסוף כאילו, אבל הוא רבי... מחליט לתפוס צד. השאלה אם יש מצב כזה, שילד מחליט לתפוס צד, בגלל הסיטואציה שקרתה, או לפעמים אפילו נגד שני ההורים, זאת אומרת, לא רוצה לדבר איתכם, שוברים את הכלים ולא משחקים, אתם מורים על הפנים וכו', לא רוצה להגיד מילים אחרות. והשאלה אם זה גם נכנס בקטגוריה של ניכור הורי, או שניכור הורי זה רק על ידי הסתה.
אז אוקיי, אז הניכור הורי בהגדרה שלו זה על ידי הסתה. הניכור הורי שאת מדברת עליו כשילד כועס, אז שוב אני אומרת, אם אחד ההורים ילבה ויעודד אותו ויגיד לו, נכון, אתה כועס, וזה בסדר לא לדבר עם אבא, וזה בסדר לא לדבר עם אמא, או זה בסדר איך שאתה מתנהג, אז הוא בעצם מלבה את הניכור ההורי, ובעצם כן, הוא גורם להסתה, אם זה פסיבי, אם זה אקטיבי. גם כשילד אומר, אני לא רוצה לראות את אחד ההורים, וההורי לא מגיב ואומר, אוקיי, אז אל תראה את ההורי, זה ניכור הורי פסיבי. הוא בעצם לא פועל כדי להחזיר את הקשר בין ההורים. אנחנו המבוגר האחראי, אוקיי? ילד הוא ילד. יש לו עולם, תפיסת עולם מציאות של ילד, הוא לא יכול לקחת החלטות כאלה משמעותיות וקיצוניות, ואנחנו צריכים כמבוגר אחראי לעודד אותו. ואם אנחנו לא נעודד אותו, אז כן, זה נכנס בגדר הניכור ההורי הפסיבי.
מדהים. אוקיי, לא ידעתי שיש ניכור הורי פסיבי. למדתי. וואו, מעניין. אוקיי.
כן.
מעניין. אז בואי תני לנו רגע כמה טיפים, או איך באמת ניגשים לסיפור כזה, איך מטפלים בזה, איך מאתרים את זה, מה בעצם ההשלכות של זה על הליך הגירושין, או בכלל ההתנהלות ועל המפגשים של הורי עם ילד.
אוקיי, קודם כל חשוב לי להגיד שמרגע שמזהים ניכור הורי, תכף אני אדבר על הזיהוי, מאוד חשוב לפעול במהירות. רכיב הזמן הוא קריטי, מאחר וככל שמתעכבים, בעצם הנתק מעמיק ויותר קשה לחדש את הקשר. צריך לפעול מיידית. בעצם הסימנים לניכור הורי הם רחבים, ואני אתן ככה על קצה המזלג איך ניתן לזהות ניכור הורי. אז נתחיל בזה שבעצם ניכור הורי, כמו שאמרתי, זה כשהילד מוסט. אז אם הילד מגיע אליך או אלייך, לא משנה, ומקלל ומשמיץ ומתנהג לא יפה ומתחצף, לא בהכרח זה ניכור הורי, זה צריך להתווסף לעוד, אבל זה כבר סממן ראשון. סממן שני זה שבאמת הילד מסרב להגיע, לא רוצה, אני לא מעוניין, אני לא טוב לי, לא טוב לי שם, לא טוב לי אצל אבא, לא טוב לי אצל אמא.
זה יש שונות בגילאים, זאת אומרת ההתייחסות שלנו בסוף לילד בין, מתארת לעצמי שבו ילד בין 4, 5, 6, 7, יש הסדרי ראייה, הוא צריך להגיע.
היום כבר אין את המושג הזה, לא, הסדרי
יש
ראייה,
את החלוקת, זמני שהות. זמני
כן,
שהות,
כן,
נכון?
כן.
אז יש את הזמני שהות האלה, שזה גם יפה, זה גם אמירה יפה של החוק, כי כאילו אנחנו מתייחסים לשהות איתם, ולא...
הסדרי ראייה זה כמו כלא, כן.
בדיוק כמו לצפות בהם או משהו כזה. וגילו, נותנים לזה גם משמעות שבאמת צריכה להיות שהייה משותפת, ולא סתם בביסיטר. אז יש את הסדרי ראייה, בגילאים מסוימים, תת, שמגיעים לגיל 13, 14, 15, ילד יכול להגיד, מה, לא מתאים לי עכשיו פה, בא לי פה. יותר קשה לעמוד על החלוקה של זמני השעות בגיל ההתבגרות.
זאת אומרת, אי אפשר להכריח ילד מתבגר בכל זאת לראות את ההורי השני אם הוא כועס עליו.
לא, אני חושבת שאי אפשר להגדיר את זה ביום שני שלישי, רביעי חמישי, ראשון שני, שבת ראשונה, שבת שנייה, צריך גם להתחשב רגע בלוז, זה גם, אני חושבת שזה גם מושפע מהמרחק בין ההורים. אם ההורים גרים עכשיו זה בעיר אחד והוא בעיר שנייה, ויש, את יודעת, עניינים של הבית ספר וחברים וכולי, אם הם גרים יותר קרוב זה יותר קל, אבל איפה, האם באמת המקום הזה של ילד לא מגיע, הוא באמת חד ערכי של, שאפשר להסתכל עליו, כי בסוף אתה יודעת, באיזשהו גיל גם, לפעמים צריך את הגמישות הזו.
אוקיי, כן, היה לי תיק של מתבגרת שלא רצתה ללכת לאביה. בתי המשפט מסתכלים על זה שהאחריות היא אצל ההורים. כל עוד הילד הוא לא בגיר, כל עוד הוא קטין, גם אם זה בגיל 15 ובבגרותו, אנחנו תפקידנו ההורים לעודד אותם, לעודד את הקשר עם שני ההורים. אז כן, אז גם מתבגר צריך לעודד אותו, ואין דבר כזה, אין לי מה לעשות עם זה, הוא לא רוצה. אין דבר כזה. אנחנו כאן כדי לחנך אותם, כדי לתת להם את הערך העליון של כבד את אביך ואת אמך. שני ההורים צריכים להיות בחיים שלהם, וכשהורי אחד לא עושה את תפקידו, זאת התוצאה. הילד המתבגר לא רוצה ללכת. האחריות, גם המשפטית, היא לא על הילד, היא על ההורים. Okay? זה גם הפסיקה וגם בתי המשפט, גם אם זה ילד מתבגר אפילו בן 16 וגם אפילו בן 17. נכון שזה הרבה יותר קשה ככל שהילד יותר גדול, כי הוא יותר מגובש, הוא יותר כבר בן אדם שכבר גיבש את הדעות שלו, אין ספק שזה הרבה יותר קשה מילד בן 8. אבל עדיין, האחריות היא על ההורים. ההורים הם אלה שאחראים לדאוג שהקשר יהיה מיטיב עם שניהם, גם עם האמא וגם עם האבא.
אוקיי, ברור, יפה.
כן.
מדהים. אז קודם כל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לפעול בזמן, כמה שיותר מהר, ושאם אנחנו מרגישים שיש אמירות לא נעימות, כללות וכולי, או שילדים באופן רציף מתנגדים להגיע, נורת הזרה.
כן, עוד נורת הזרה אחת, זה בעצם שילד שהוא מתנקר לאחד מההורים שלו, הוא לא רוצה גם להגיע למשפחה המורחבת של אותו הורה. זאת אומרת, לא רוצה להגיע לסבא, לסבתא, לדודים. זאת אומרת, הוא מתנגד לכל מה שקשור לאבא. חברים טובים, בני דודים, הוא מתנתק מכולם. הוא לא רוצה שום קשר עם אף אחד שקשור להורה. וזה גם אחד הסימנים שבעצם מתקיים פה ניכור הורי.
אוקיי.
סימן נוסף זה שהילד פתאום אומר מילים שלא תואמות את השפה היומיומית שלו, כמו שפה משפטית. זאת אומרת, שההורה השני חושף אותו להליך המשפטי, ופתאום הוא מדבר, אני התגרשתי ממך, אתה התגרשת ממני. זאת אומרת, לוקח את כל הזוגיות שהייתה בין ההורים עליו, את כל הפגיעה עליו. הוא מדבר כאילו בלשון
בגוף ראשון.
בגוף ראשון, כאילו אתה פגעת בי, אתה בגדת בי, אתה לא משלם לי מזונות, אתה התגרשת ממני. זאת אומרת, הוא מדבר פתאום במושגים שהם לא תואמים את הגיל שלו.
אתה יודע, זה מעבר לזה שזה עצוב באמת לשמוע, אני כאילו מנסה להיכנס לגוף של ילד בן 15 ולמחשבות שלו, שהוא עומד בסוף מול אבא או אמא שלו ואומר את המילים האלה, איזה מעמסה רגשית הדבר הזה, מעבר ליכולת שלהם המוגבלת, אתה יודע, להכיל אירוע של פירוק משפחה.
הנזק הנפשי הוא עצום.
זה עצום, וחשוב לי להבהיר פה איזושהי נקודה לגבי הנפש. אנחנו מדברים הרבה על הנפש, אתה יודעת, אני מתעסקת גם במגן הנפש, כי אני חושבת שהיום התעסקות שלנו בטיפול בנוער ובבני נוער, חייבת להיות למול הנפש שלהם, דווקא בגלל שאנחנו לא יודעים את הפגיעה שיש שם. אנחנו לא, אתה יודעת, פגיעה בנפש, אנחנו לא רואים אותה. נכון. זה לא כמו פנס בעין, שאני נכון. רואה כחול, ירוק, שמתי משחה, עבר, ירדה, נפיחות, העין נכון. חזרה להיות. בפגיעה בנפש, אנחנו לא יודעים אם היא קורית, איך היא קורית, יש לה המון פילטרים, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה העומק שלה, ויותר מזה, אנחנו אף פעם לא יודעים אם היא עברה. לרוב היא לא עוברת, זה זיכרונות, אני אומרת, זה כמו לזרוע שם.
לא רק שהיא לא עוברת,
זרעים של שנאה, זרעים של כאב.
לא רק שהיא לא עוברת, היא ממשיכה הלאה. זאת אומרת, ילד שיתנקר לאחד מההורים, יהפוך להיות הורי שמנקר.
נכון, כי זה דפוס התנהגות.
נכון, וילדים, דווקא בבגרות, אני דווקא גם כתבתי על זה פוסט, שילדים מתבגרים שחווים ניכור הורי, הם חווים דיכאון, והם חווים רגרסיות בהתנהגות, והם נופלים לסמים, ויש להם הפרעות קשב, ויש להם בעיות בלימודים, ויש כאלה שגם מתאבדים. יש ילדים שמתאבדים בגלל ניכור הורי.
לגמרי, תראו, הסיפור של בית ומשפחה, זה משהו שבשנים האחרונות, אני קוראת לזה, הפך להיות מבית לדירה, וממשפחה הפכנו להיות מאוד בדידים. זאת אומרת, כל אחד בחדרו, הורים מאוד מאוד עסוקים בעיסוק שלהם ובלהביא כסף ושפע, ובסוף לבית, בשביל שהוא יהיה בית ולא דירת שותפים, צריך להיות איזשהו חיבור. תחושת השייכות היא באמת המנוף הכי מרכזי שמגן על הנפש. ושאין את תחושת השייכות הזאת בתוך הבית, וגם קשה מאוד 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 לייצר אותה. במעגלים החברתיים, ברשת, אי אפשר לייצר תחושת שייכות. זאת שייכות וירטואלית, שאנחנו רואים את הילדים נכנסים לכל מיני קבוצות בשביל להיות שייכים, אבל זה לא באמת רגש אמיתי. הם יותר מרגישים שם בודדים ולבד מאשר שייכים, למרות כל תמונות הסטורי המלבלבות. ובסוף ילדים נשארים תלושים. שעל זה אנחנו מכניסים עוד זרעים של שנאה, של ניכור, של להכניס את הכאב שלנו עליהם, הנפש שלהם לא יכולה לשאת את זה. והדברים האלה נזרעים בתוכם ונשארים איתם לכל החיים שלהם. את יודעת, אנחנו יכולים להסתכל היום על עצמנו כמבוגרים, כהורים, ולשאול את עצמנו שאלות, איזה זיכרונות יש לי מהבית שלי, מההורים שלי, ואני בטוחה שגם במשפחות הכי טובות, לכולנו יש את הרגעים שזכרנו איזה ריב של ההורים שלנו, איזה פעם שצרחו עלינו, איזה פעם אחת שממש היינו בפחד, היינו באימה. הדברים האלה נשארים בתוכנו, ושאנחנו פוגשים אותם למול הילדים שלנו, הם צפים. ואם אנחנו לא נדע לייצר היום אצלהם זיכרונות קצת יותר מציאותיים, נורמליים, כמו שאנחנו רוצים שהם יגדלו, ואנחנו נתעסק בלהיות גם צודקים ולא רק חכמים, אנחנו רומסים בדרך באמת את הנפש שלהם. וזה משהו שאני רואה את זה גם פה בקליניקה, הרי אנחנו יודעות שאנחנו מטפלות באותם המקרים, שזה שריטות שנשארות להם לשנים. זה לא משהו שעובר, זה משפיע על בחינת המציאות שלהם, זה משפיע על החיים שלהם, זה משפיע על הרגשות שלהם, זה משפיע על היכולת שלהם בכלל לתת אמון בזוגיות, נכון. שזה סופר סופר נכון. חשוב.
נכון. מה שרציתי להגיד זה שהורים מנקרים בדרך כלל, כן? זה לא משהו שכולל כל ההורים המנקרים, אבל בדרך כלל זה אנשים עם הפרעות אישיות, זה בדרך כלל נרקסיסטים, הם לא מבינים את הנזק שהם גורמים לילדים, הם לא מבינים שזה בעצם יכול להיות אפילו נזק בלתי הפיך. הורים כאלה פשוט לוקחים את הילדים ככלי ניגוח כדי להשיג מטרות אישיות שלהם, והעוול הגדול שנגרם לילדים, כי ילד שמתנקר לאחד מההורים שלו, הוא בעצם תלוש, כי הוא צריך מצד אחד לרצות הורה אחד, ומצד שני הוא צריך להתנתק מההורה השני, וזה
גם לא בטוח שהוא ממש רוצה את זה.
הוא לא רוצה, אבל הוא עובר שטיפות מוח, הוא עובר הסתה, וזה אבא שלך עשה ככה וככה וככה וככה, או אמא שלך עשתה ככה וככה. אגב, אני רוצה להגיד גם לעניין המגדרי, זה נכון, החשיבה שיש הרבה בעצם רק גברים מנוכרים, אז כן, זה באמת נכון, יש הרבה גברים מנוכרים, אבל יש גם הרבה נשים, הרבה אמהות שמנוכרות, ואני גם מטפלת בהרבה מקרים. זאת אומרת, ניכור הורי אין לו מגדר ספציפי, זה גם יכול להיות הורים ברמה סוציו-אקונומית מאוד מאוד גבוהה, זה יכול להיות חילונים, חרדים, זה יכול להיות, זה בחתך של כל
שכבות האוכלוסייה. בכל
שכבות האוכלוסייה, בדיוק. ניכור הורי זה באמת תופעה שאין לה מגדר ספציפי.
זה רק מוכיח את זה שהמרכיב האישיותי פה, הוא המוביל. נכון. זאת אומרת, זה לא מצב כלכלי או אזור גיאוגרפי או עדה או, לא. או דת או אמונה, זה פשוט משהו שקשור באישיות של האדם. כמשהו שהוא משתמש בו כדי בכוח.
נכון.
סוג של כוחנות.
זה כוחנות לחלוטין, כי בעצם לקחת ילד ולהפריד אותו מהורה, זה כוחני ביותר, זה אכזרי, וזה תופעה מאוד מאוד קשה.
דנה, יש לך איזשהו סיפור, ככה שאת יכולה לשתף אותנו, באמת איך מטפלים בדבר כזה, ואיך נכון להגיב. בסוף, הורה מנוכר, פוגש את הילד שלו, מתרחק ממנו, לא משתף איתו פעולה, לא רוצה להיפגש ממנו. מה בסוף נדרש מהורה כזה לעשות?
אז ליאורה, אני רוצה קודם כל להתחיל בטיפים מה לא לעשות, ואז אני אגיד באמת מה אפשר לעשות. אז כמו שאמרתי, לא להתעלם, לא להגיד זה יעבור עם הזמן, ניכור הורי מחריף ככל שהזמן עובר. צריך לפעול מיידית, משפטית, רגשית, לא למצוא פתרונות באופן עצמאי. אוקיי? לא להגיד, לא לנסות לפתור את הבעיה לבד ולהגיד, אני אסתדר, הוא יחזור, אני אנסה לדבר איתו. בדרך כלל לרוב האנשים אין את הידע ואת הכלים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת ולהתמודד עם ניכור הורי.
אז בעצם את מציעה להורה כזה גם לפנות לעורך דין?
לעורך דין וגם לאיש טיפולי. כן, אם זאת הדרכת הורים, אם זה פסיכולוג, אם זה כל אדם שבעצם עובד עם ילדים, על אחת כמה וכמה בבני נוער, אם מדובר בבני נוער. טיפ נוסף שאני רוצה להגיד, זה לא לנהוג כמו ההורי המנקר, אוקיי?
לא להחזיר.
בדיוק, לא, עם כל הקושי וכל הכעס על ההורי שמתנהג כך, ההורי השני, לא לנהוג אותו דבר, כי זה בעצם יהיה גלגל שלא...
זה כדור שלג, שבסוף הילדים יסבלו בו יותר.
לעצור, לא לערב את הילד בשום מצב, לא לכעוס על הילדים, אוקיי? כי זה בדרך כלל מאוד קשה, כשילד מתחצף אליך ואומר, אני שונא אותך ואני רוצה לראות אותך, לא להעלב מהם, לא לקחת את זה אישית.
טוב, זה מעליב, אבל פשוט לדעת לבלוע את זה.
צריך המון תעצומות נפש, אני לא אומרת. לזכור שהילדים פועלים לאחר שהם הוסטו, אוקיי? הם לא פועלים בגלל שהם רוצים ככה, הם פועלים כי איפשהו במרכאות תכנתו אותם, אוקיי? ההתנהגות שלהם זה בעצם לרצות את ההורי השני. והטיפ האחרון שלי באמת, מה לא לעשות, זה לא להתייאש, אוקיי? זה מאוד מאוד קשה. אבל צריך להילחם, זאת אומרת, לא לוותר על הילדים. עם כל הקושי ועם כל הצער, להמשיך ולהילחם, גם אם זה לוקח שנים.
אני חושבת שזה טיפ סופר חשוב, כי אני יכולה לתת לך דוגמה מהורים שהיו אצלי, שאמר לי אחד האבות, עם כל הכבוד, אני לא, הם כפויי טובה, ועד כמה אפשר, וכל מה שהוא אומר,
ניסיתי
צודק,
הכל.
ניסיתי, אם לא רוצים, אין בעיה. אז זה הכי קל להגיד, ויתרתי. ושיהיה להם בהצלחה. אבל הויתרתי הזה הוא לא באמת, כי אתה הולך עם כאב מטורף.
גם הילד צריך לדעת שנלחמת עליו, הוא יגדל יום אחד.
ובסוף, אתה יודע, התפקיד של גורמי הטיפול במקום הזה, זה גם לתת תקווה, וגם באמת כל הזמן לעשות את הניתוק הזה בהבנה של המבוגר, שהילד הזה מתנהג בצורה שמישהו מפעיל אותו. זאת אומרת, לעשות הפרדה בין התפקוד שלו לבין הילד הזה שנולד לך, שהוא לא שנא אותך ולא עשית לו שום דבר רע, ולדעת להסתכל על הצד הזה של הילד. זה ממש ממש, זה כמו להפריד את החלבון של הביצה. אני תמיד אומרת, תסתכלו רק על הצהוב, תציעו את מסביב, ותסתכלו באמת על הנפש של הילד. עכשיו, זה קשה מאוד 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 מאוד.
מאוד קשה.
ואם הורה, וזה מה שאפשר לעשות בטיפול ובאימון, מצליח להגיד לעצמו את המשפט, זה הילד מדבר מהגרון של ההורה השני, ואני לא אוותר עליו, ואני אוהב אותו כמו שהוא, ואני מקבל אותו, אז זה פשוט לא להיעלב, זה מעליב, אבל לקחת את זה, לנשום את זה, ולהמשיך הלאה ולא לוותר. יש אימא שטיפלתי בה, אני חושבת, לקח לה, היא הייתה אצלי שנה. אבל שהיא הגיעה אליי, זה כבר היה אחרי הרבה שנים של ניכור, שפשוט היא התחילה לכתוב כל יום הודעה. וכל יום היא אמרה לעצמה את המשפט, אני יודעת שהיא קוראת את זה, גם אם היא לא מגיבה, אני יודעת שאני חשובה לה, אני יודעת מה עשיתי עבורה. הייתה מדברת דיבור פנימי עם עצמה. ואני יודעת שיום אחד זה יהיה אחרת. ובאמת, זה מה שקרה. זה קרה. אחרי שנה זה קרה. ואני נפגשתי את ממש השבוע בסופר, והיא אמרה לי, אני לא יודעת כאילו, משהו קרה, אבל כנראה זה שאני שחררתי את הכעס שלי ואת המרמור שלי, קירב אותה יותר. והמרמור זה אחד הדברים הכי קשים, ושהורי ממורמר, קודם כל לעצמו.
הוא לא פועל נכון גם.
הוא קודם כל חי בתוך הרעל, וזה מאוד מאוד קשה להיות במקום הזה. ושתיים, מרמור, זה כמו הבוסם הכי חזק, שפשוט מרגישים את זה. וילד לא רוצה להיות ליד אף אחד ממורמר, גם אם הוא צודק. וזה משהו שחייבים, זה כאילו הפוך על הפוך. זה לנשום ולעשות את הפעולות של האופטימיות, של התקווה,
אפילו לקבל עזרה, אפילו לקבל עזרה.
לא אפילו, חייבים לקבל עזרה.
נכון. אני מדברת על ההורה עצמו.
נכון.
למצוא את התעצומות נפש, למצוא את הכוחות הפנימיים, כדי באמת לדעת לפעול נכון, כי זאת אומרת, אם אתה בא חלש למערכה הזאת, אז זה יהיה לך מאוד מאוד לא קל להצליח. אני רוצה גם להגיד ליאורה, את שאלת אותי מה באמת נדרש לעשות כשיש בעצם ניתוק קשר, אז אני רוצה קודם כל לספר על הנוהל של השופטת, כבוד השופטת, כבוד הנשיאה, אסתר חיות, שהוציאה נוהל אחיד לטיפול בבתי המשפט לענייני משפחה, לכל העניין של ניכור הורי. בעצם הנוהל הזה מקנה איזושהי אחידות בבתי המשפט, בהליכים דחופים שכל העניין שלהם זה חשש לפגיעה בקשר. אז זאת אומרת, אם יש הורה שמסיבה כלשהי הילד מתנתק ממנו, צריך לפנות להליך משפטי באופן דחוף, אם זה מתוקף נועל הנסיעה, אם זה לתביעה לחידוש קשר, אם אין זמני שעות בכלל או אין איזשהו מתווה מסוים, אז לפנות לתביעה לזמני שעות או למשמורת. היום זה נקרא כבר אחריות הורית. אבל כן צריך לפעול, יש הרבה מה לעשות, אוקיי? יש הרבה מה לעשות. בית משפט ממנה מומחים, גם אם ההורה השני, בדרך כלל הורה שמנקר לא משתף פעולה, גם אם הוא לא משתף פעולה, יש סנקציות שניתן לפעול כנגדו.
איזה סנקציות למשל אפשר לפנות? זה ממש מעניין אותי לדעת, מה אפשר לעשות עם הורה שאוכל לילד שלו את הראש?
אז ככה, אז ברגע שיש הליך משפטי, בית משפט ממנה מומחים כדי לדעת באמת לראות את המצב המשפחתי ולדעת אם יש סממן לניכור הורי. אם המומחה קובע שיש ניכור הורי, אז יש טיפול, יש המלצות לטיפול.
זה מומחה שמגיע למשפחה ומקיים שיחה?
לא, זה בדרך כלל, לא, זה בדרך כלל מכונים מסוימים, זה בדרך כלל אנשי מקצוע, פסיכיאטרים. כן, ואם ההורה לא משתף פעולה, פשוט אנחנו פונים לבית המשפט, מבקשים אכיפה, סנקציות, זה סנקציות כספיות, יכול להיות גם סנקציות בהוצאה לפועל, שלילת רישיון, יש גם את האופציה של, באמת, אם יש ניכור הורי שהוכח בבתי המשפט, אפשר לתבוע תביעה נזיקית, זאת אומרת, יש הרבה מה לעשות.
אוקיי.
הכי חשוב זה באמת לא להתייאש. גם אם ההליך לוקח קצת יותר זמן, גם אם זה בדרך יש רגרסיה, בדרך כלל שמתחיל הליך משפטי, ההורה המנקר
נהיה
יותר אגרסיבי ויותר מנקר, והילד הופך, הילד או הילדים, זה פשוט לא להתייאש. יש הרבה מקרים של חידוש קשר. אני אומרת שבאמת יש רוחות של שינוי, אנחנו רואים את זה בשטח, עדיין יש המון עבודה, גם בתחום החקיקתי, גם בתחום המשפטי וגם בתחום הטיפולי, אבל אנחנו בכיוון הנכון, וחשוב, חשוב, חשוב שתהיה מודעות לתופעה הזאת, כי גם אנשים מסביב שקרובים לילד, בסביבה הראשונה של הילד, גם אם זה מורים, גם אם זה כל מי שבמגע עם הילד, יכול לזהות את זה ולהניף דגל ולפנות לגורמים הנכונים, ובאמת לקטוע את זה לפני שזה יהפוך להיות ניתוק קשר לחלוטין.
יש אחריות גם לקהילה? זאת אומרת, אם עכשיו יש ניכור הורי, יש איזושהי חובת דיווח של מישהו שמבין, או שזה משהו שצריך להישאר בתוך המשפחה?
תראי, אני לא יודעת לגבי המשפחה אין איזושהי חובת דיווח, אבל אני חושבת שאם מורה, לצורך העניין, מחנך, או פסיכולוג של הבית ספר, או מנהלת בית ספר,
איש צוות
מהבית ספר, רואה את הדינמיקה, רואה לצורך העניין שהורה אחד מסרב שההורה השני יקבל דיווח, או מסרב שההורה יאסוף את הילד מהבית הספר. כן, אני חושבת שצריך להיות חובה דיווח, ובגלל זה אני אומרת שהמודעות הציבורית היא חשובה, כי ברגע שידווחו דבר כזה לעובדת הסוציאלית במקום המגורים, אז בעצם זה יטופל, בעצם זה יעצור. לא יידרדר עד לכדי ניתוק קשר.
תגידי, יש הורים שחושבים למשל שהם בניכור הורי, ודיברנו על זה שלא כל דבר הוא ניכור הורי. את יכולה לתת דוגמה פרקטית של מקרה מסוים?
של מה זה לא ניכור הורי?
מה זה לא ניכור הורי, כדי
שנהיה
יותר מדויקים.
פנתה אליי אישה שטוענת שמאז שהבן שלה התחתן, הוא מסרב לדבר איתה, אם לדעתה האישה של הבן מסכסכת ביניהם. היא טענה לניכור הורי, שאלה אותי מה אפשר לעשות משפטית. הסברתי לה שזה לא נופל בגדר ניכור הורי.
זה ניכור קלתי.
זה ניכור קלתי. הילד שלה כבר בגיר, קודם כל בוא נתחיל בזה. ולא מדובר פה על הסתה של אחד ההורים, של ההורי השני כנגדה. ההסתה היא פה על ידי האישה, זה הסתה או לא הסתה, אני יודע, בדרך כלל יש את המערכת יחסים מאוד מורכבת בין קלה לחמות, זה לא נופל בגדר ההגדרה של הניכור ההורי. דוגמה נוספת זה שפנתה אליי גם מישהי, אומרת שהילדה שלה בת 16, והיא הכירה איזה חבורה של, מהשכונה, שהם מסיתים אותה כנגד האימא. והיא טוענת שהיא חובה ניכור הורי. אז אמרתי, הסברתי לה, נכון שהילדה קטינה, אבל זה לא נופל בגדר הגדרה של הניכור ההורי, כי אין פה, זה לא ההורי השני מסית אותה כנגדה, זה איזושהי חבורה, והיא גם מתבגרת, והיא...
שם צריך הדרכת הורים.
בדיוק.
וטיפול כן. במתבגרת.
נכון.
לגמרי.
אני צריך להפנות אותה אלייך.
אני אגיד שהיום, בכלל, גם הסיפור של... בהמשך לזה שמשפחה היא כבר לא כל כך המקום היציב, הספוג הזה, שבאמת הנפש יכולה להיות מספיק חזקה שם, אז, וגם יש את הרשתות ואת הסטורי ואת העולם החיצוני שילדים גדלים, המכשיר הזה, בדיוק כתבתי על זה השבוע, שבעצם כל הנושא הזה של פרטיות ואינטימיות ו... והבנה של מציאות, הכל בעצם קורה דרך המכשיר הזה שנמצא אצלהם ביד, ופעם הם רצינו לשמור על הפרטיות שלהם, אז היינו צריכים לדפוק בדלת, או לא להסתכל להם ביומן. והיום, בשביל לשמור על הפרטיות שלהם, אנחנו לא נכנסים להם לטלפון. ויש פה משהו קצת טריקי, כי מצד אחד, זה מאוד פרטי, כל החיים שלהם שם, מה שהם כותבים, מה שהם אומרים, מה שהם מרגישים, מה שהם צופים. ומצד שני, זה מאוד חשוף. הם מאוד מאוד פגועים שם, זה חד כיווני. הם חוטפים כל הזמן, והם יכולים להסתתר, אבל הם גם בסוף נמצאים בתוך מקום מאוד מאוד מסוכן. ובתוך כל המציאות הזאת, אנחנו מגלדים ילדים, שבא עם הבית פחות נוכח, ההורות פחות נוכחת, הסמכות כמעט ולא קיימת, האינטימיות זל מה שנקרא, והפרטיות לא קיימת, ולתוך המקום הזה, אחוזי הגירושים הולכים וגדלים. והם גדלים, ויחד איתם לא מעט עניינים שבסוף גם ילדים שמגיעים לתוך הסיטואציה של גירושין ובכלל של פירוק משפחה עם כוחות נפשיים מאוד מעוררים גם ככה. נכון. ועל זה בואו נוסיף ניכור הורי, זה כמו תדעת לרמוס את הנפש, ויש לזה תוצאות אחר כך, הפירות הרעילים גדלים בחברה שאנחנו נקבל אותה בעתיד, חברה יותר אלימה, נכון. חברה של אין לה אמון במערכות דיכונות. יחסים, חברה שיש בה המון דיכונות, המון כוחנות, המון רעל, המון להיות צודק. אני רואה את הסיפור הזה של להיות צודק מאוד. ילדים שהם כל הזמן צודקים, צדקנים, לא מסתכלים מעבר, אין חמלה, מאוד מאוד קשה להם להכיר את האמרת, כבד את אביך ואת אמך. משפט שהרבה ילדים מלגלגים עליו היום. ואז את שומעת מהצד של ההורים, זה מתבגר טיפוסי, אני לא יכולה לשמוע את המשפט הזה. טיפוסי זה אנחנו מגדירים מה הטיפוס של המתבגרים, ואני לא חושבת שאף הורה שמחנך ילדים ירצה מתבגר טיפוסי, שהוא בלי רגשות, בלי לב.
שהוא יגדל לחברה, והוא יהיה חלק מהחברה. הוא יהיה חלק מהחברה, חברה שהיא פצועה, כי בגלל זה אני אומרת שמודעות הציבור היא מאוד מאוד חשובה לניכור הורי, כי הילדים האלה גדלים לתוך החברה והופכים להיות אנשים והופכים להיות בעלי משפחות, ובעצם איזה חברה אנחנו רוצים, איזה חברה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו לתוכה, ובגלל זה מודעות הציבור לניכור ההורי לתופעה הזאת היא
חשובה.
חשובה מאוד.
חשובה גם כדי שהורים בתהליכי גירושין יבינו שהילדים הם לא שק האגרוף.
נכון.
זאת אומרת, בסוף אנחנו צריכים לנהל את התהליכים המשפטיים, mm-hmm. את הפירוק שיש שם תמיד, ואת יודעת, גם בבתים של הרבה שנים של נישואים, זה לא פשוט לפרק חבילה. Mm-hmm. יש עניינים כספיים לא מעט.
יש המון אמוציות
יש
גם.
יש המון, נכון, אמוציות מנהלות שם את הרגש, מנהל לנו לפעמים את המחשבה. ובסוף אנחנו צריכים רגע לעצור ולקחת עזרה, גם רגשית, לעבור את הדבר הזה, ולהבין שאנחנו צריכים לעשות הפרדה מוחלטת, בין זה שאנחנו לא הסתדרנו בזוגיות שלנו, לבין זה שהילדים בסוף הם ילדים של שנינו. את יודעת, יש לי אימא למתבגרת, שגם שחוותה, החליטה לפרק את המשפחה, במקרה הזה משפחה שתהליך הגירושין שם היה מאוד מאוד נעים, זאת אומרת, הייתה שיחה מאוד בוגרת של אישה שהחליטה לקום וללכת, מסיבות שהיא בחרה לעצמה, ושהמתבגרת באה אליי לשיחות, היא אמרה לה, אני ממש כועסת עליה, היא פירקה את הבית, היא אשמה בזה, אבא שלי מסכן, אבא שלי עצוב, וכאילו
זה נהיה... זה משהו שההורים אבל מראים לה.
זה מראים, נכון. ואז נוצר איזשהו מקום שכאילו היא מגוננת על האבא, והיא קצת נגד האימא.
וזה לא המקום שלה.
זה לא המקום שלה, אבל זה מה ש... זה האווירה, זה המנגינה שהייתה בבית. זה לא נאמר במילים, אבל זאת הייתה תחושה, כי ילדה בת 16, עד 15 וחצי, כן יכולה להבין את הסיטואציה הזאת, וכן היא רוצה שהבית יישאר, וכן...
כן, אבל היא לא צריכה לחוות את הפגיעה של הזוגיות. נכון. כי אני תמיד אומרת להורים, זוגיות יכולה להיגמר. קשר בין הורה לילד זו אהבה אינסופית, והיא לעולם נכון, תישאר.
נכון, נכון. ומה שקרה זה שפשוט בחרתי לקחת את הסיטואציה הזאת, ודווקא דרכה לעזור לילדה הזאת וגם להורה הזה, לקחת את הסיטואציה ולהביא אותה למקום שהוא מקום שישרת את הילדה, בהמשך חייה. ומה שביקשתי מהאימא לעשות בשיחה מוקדמת, זה שנעשה שיחה משותפת, כי ילדה הייתה ממש כועסת, ולהסביר בסוף שאימא בחרה פה בעצמה, וממש לקחת את זה למקום של, בואי תראי איך אנחנו התנהלנו עכשיו, ותקחי את זה כדוגמה למערכות היחסים שלך בעתיד, שלא נעים לך, שאת מרגישה שאת לא מתפתחת, שאת מרגישה שאת לא מאושרת, שאת מרגישה לא נאהבת, שאין לך את הריגושים שלך, מותר לך לקום ולבחור בעצמך. וכל עוד את עושה את זה בצורה שמכבדת את הצד השני, ובצורה שהיא שלמה, ואת עושה את זה באמת ממקום אישי פנימי שלך. אז פתחנו את זה מול הילדה, וזה פשוט הרגיע. אפשר היה לראות את הכתפיים שלה צונחות, היא כל הזמן הייתה קפוצה כזאת ועצבנית. והיא פתאום הבינה שהיא לא צריכה כל כך לכעוס, ופשוט להסביר שהם לא צריכים להיכנס לתוך השיח הזוגי. וכן, ילדים מתבגרים צריכים לקבל את השיחה הזאת ואת ההכוונה הזאת ואת הקשב הזה. קודם כל להוציא את כל מה שהם מרגישים החוצה. גם את הבושה הזאת שהם הולכים איתה. ומצד שני, לקחת את זה למקום מחנך. כל הזמן להבין, הסתכלו רחוק, תגידו מה אתם רוצים שילדים ילמדו מהאירוע הזה עכשיו. אז גם מאירוע של גירושין אפשר ללמד.
נכון, ברגע שבני זוג מסיימים בכבוד הדדי ומגיעים להסכמות ולא מתקדשים בבתי משפט ולא מכפישים אחד את השני, זאת הדוגמה הכי טובה שאתה יכול לתת לילד שלך, למתבגר. אתה בעצם מראה לו שגם אם זה נגמר, אפשר לגמור את זה בטוב, אפשר להמשיך לשתף פעולה, אפשר להמשיך להיות בקשר, כי הורים משותפים יישארו כל החיים. גם אם יתגרשו, הם עדיין יהיו הורים משותפים לילדים שלהם. ואני חושבת שבאמת כשמסתיים קשר, אפשר להראות לילד שלכם, לילדים שלכם, שאפשר לסיים בטוב. זה השיעור הכי טוב שאתם יכולים לתת להם לחיים, שהם יכולים לבחור בעצמם, ושהם יכולים גם לסיים בטוב.
מדהים. שזה מודלינג, שאנחנו כל פעם אומרים, תנו מודלינג, זה מודלינג להתנהלות נכונה של מערכות יחסים. כשאנחנו עושים ניקור הורי, אנחנו בעצם נותנים מודלינג של כוחנות, ומודלינג של מרמור.
אנחנו רומסים את הנפש של הילד.
ולא, אבל מעבר לזה, אנחנו גם מלמדים אותו שמערכות יחסים הם לא משהו טוב, אנחנו מלמדים אותו שבכוח אנחנו משיגים דברים, אנחנו מלמדים אותו פסיב אגרסיב, והדברים האלה בסוף, זה התמונה שתהיה לו להמשך החיים שלו או שלה, וחשוב מאוד שאנחנו נסתכל על המטרה החינוכית שלנו כהורים, המטרה שלנו היא לא עכשיו לפתור את הבעיה, המטרה שלנו היא לחנך אותם לחיים של בוגרים עצמאיים, שיכולים להתנהל בצורה מיטיבה בחיים שלהם, בלי כל הזמן להיות... בתחרות, בכאב, בחפש את הצדק, אלא גם להיות חכמים, וגם לדעת להתנהל בצורה גמישה, פתוחה, מקדמת, חומלת, מפרגנת, שזה גם משהו שמדהים לראות הורים שמפרגנים. תראו, בסוף, גם במשפחות הכי גרועות, את יודעת, הייתה לי ילדה שסיפרה לי אפילו שזה היה מזעזע, היא סיפרה לי שהיא זוכה, אחד הזיכרונות הכי, היא בת 16 עכשיו, ואחד הזיכרונות הכי קשים שלה מהגירושים של ההורים שלה, זה שהיא עמדה להגן על אימא שלה שאבא שלה ירק עליה. וזו תמונה שהיא ממש זוכרת, זה אי אפשר להוציא את זה, אי אפשר להוציא את
ה...
זה כמו חותמת בתוך הנפש. ולמרות כל הגירושים הקשים האלה שהיא חוותה, ולמרות כל הכעס והטירוף שבאמת של שנים של אלימות בתוך הבית, אם היה אפשר להחזיר את המשפחה, להיות משפחה, היא הייתה רוצה בזה. וזה בדיוק הפנטזיה של כל ילד של הורי מתגרש. הורים מתגרשים תמיד, זה משהו ב-DNA של זה כאילו, זה הקוביה. ותמיד ילדים ירצו לראות אתכם ביחד. אז לפחות תפרגנו, גם אם אתם עושים את זה בצורה צבועה, תפרגנו, תגידו מילה טובה על הגרוש או על הגרושה שלכם. לא בשבילכם, בשביל הילדים שלכם. נכון. אתם לא מבינים כמה כוחות זה מכניס להם, כמה רוח, כמה זה מרים, כמה זה מאפשר להם באמת באמת להיות במקום שמאפשר להם לגדול. מאפשר נכון. להם לנשום.
נכון, ליאורה, כל מילה שאת אומרת היא מדויקת, ואני חייבת להגיד לך שאת מדברת, ואני נזכרת בילדים שאני מטפלת במשפחות שאני מטפלת בתחום הניכור ההורי. פשוט, באמת, הלוואי שהם ישמעו את זה, והלוואי שהפודקאסט הזה אפילו יעזור להורי אחד, ויגיד, רגע, מה אני עושה? שהוא יעצור, ויגיד, רגע, מה אני עושה? רגע, אני עוצר, אני עוצר.
זה, תראו, זה קשה מאוד לנהל את האגו. האגו פה תופס מקום מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים לדעת לנהל את זה. אנחנו צריכים רגע להניח את הנשק, ולהבין שהנשק שלנו הוא לא הילדים. הם באמת לא נשק, הם נשמות תאורות קטנות שנמצאים, נקלעים לתוך סיטואציה קשה, היום יותר ביתמיד, והתפקיד שלנו דווקא להקליל אותה, ולא לעשות להם משקולת על, נכון. על הנשמה שלהם.
נכון, מפה אני קוראת לכל ההורים שהגיעו להבנה שהם לא רוצים להיות ביחד, ללכת להליך גישורי, להגיע להסכמות, זה נכון לכל הצדדים, זה win-win situation, בטח ובטח לילדים שלכם. אני כבר לא מדברת על החיסכון הכספי בניהול הליכים במשפטיים ועל הזמן. תעשו את זה בשבילכם, בשביל הילדים שלכם. אפשר לעשות את זה. המון זוגות הגיעו להבנה הזאת והם פועלים בדרך הזאת. ואני קוראת להורים לא לערב את הילדים בסכסוך ביניכם. לא משנה מה, הילדים הם ילדים. תשאירו אותם עם התמימות שלהם, עם הנפש התאורה שלהם, ואל תערבו אותם בזוגיות שלכם, לא לטוב ולא לרע.
מדויק, ואני רוצה שתתני גם איזושהי מילה לגבי ההליך הזה המשפטי. זאת אומרת, הרבה יותר קל היום לסיים תהליך גירושין, גם מבחינת העלויות הכספיות, גם מבחינת הזמן, אם אנחנו מנהלים את זה בצורה מכבדת ובלי ניכור הורי. ובערך שאנחנו נכנסים לתוך תהליך משפטי של ניכור וויכוחים ועניינים, גם אם מדובר בהרבה מאוד כסף, אין מחיר לנפש של
אין
ילד.
אין מחיר.
אז מה בעצם הרווח וההפסד פה, וקצת על סדרי גודל ולוחות זמנים שתהליך כזה יכול לקחת?
אז זה מאוד מאוד תלוי בתא המשפחתי ובסיטואציה שהם נמצאים בה, אם יש הסכם זמני שהות, אם אין, אם זה רק תחילת הגירושים, אם יש פסק דין, אם יש ניתוק קשר לחלוטין, או אם זה רק בתחילה, אין איתו קשר וזה רק בתחילה, זה צריך לבנות אסטרטגיה בהתאם לאותו מקרה ספציפי. אני כן יכולה להגיד היום שקיים בחקיקה בישראל יש את יחידת הסיוע, זאת אומרת, אם לא היו הליכים קודמים בין בני הזוג למעלה משנה, אז בעצם צריך לפנות להליך יחידת הסיוע, לפתוח תיק יישוב סכסוך, לא ניתן להגיש תביעה אחת כנגד השני, אבל באמת אם יש ניתוק קשר אז אפשר לפנות באופן בהול ודחוף מתוקף הנוהל של כבוד הנשיאה, ואם אין עיכוב הליכים אז להגיש תביעה, לבקש מינוי מומחים, לבקש פקידת צד, ולפעול. באמת זה מאוד מאוד תלוי במקרה הספציפי, אבל יש כלים, זאת אומרת, יש מה לעשות.
וואו, אז קודם כל אני אגיד שיש לך קבוצה בפייסבוק שנקראת מדברים ניכור הורי, נכון. ששם אני ראיתי שיש המון המון התייעצויות, נכון. והמון המון טיפים שאת מעלה שם, נכון. שהם סופר סופר חשובים. אז קודם כל אני מפנה את כל המאזינים שלנו לקבוצה. אני חושבת שכל מי שצריך, זה לא בושה להיכנס לשם. אני אגיד שגם, אתם יודעים, אחד הגדולות של אדם זה לדעת לבקש עזרה. נכון. לבקש עזרה זאת החוזקה הכי גדולה שיש לנו. תבקשו עזרה, יש למי לפנות.
אין מה להתבייש בזה גם.
ההפך, זאת חוזקה להגיד, אני צריך עזרה.
הורים פוחדים להיחשף, אני פונים אליי המון בפרטי, פוחדים להיחשף, אני גם מבקשת, יש המון הצלחות, אני מבקשת לפרסם אותם, וממש חוששים ומפחדים, כי זה באמת הליך מאוד עדין, שהילד לא יראה, שהילד לא ישמע.
נכון, יש פה הרבה עניינים ש...
נכון, ויש פה גם המון שיפוטיות של החברה, איך יכול להיות שאתה לא מצליח לדבר עם הילד שלך, תניחו את השיפוט.
אין מקום לדבר הזה, זה לא מקדם. אין מקום,
ממש לא. הקבוצה שפתחתי היא באמת קבוצה שהיא בלי שיפוטיות, שאפשר להיכנס, היא גם מקצועית, והיא גם כדי לפרוק את מה שיש לך ללב. יש שם המון הורים שהם מנוכרים, שיכולים לתת, שהם הצליחו ויכולים לתת לכם טיפים. הקבוצה הזאת נועדה, פתחתי אותה כדי להגביר את השיח סביב התופעה הזאת, ולתת פתרונות ולתת מענה לכל אותם אנשים.
גם בכלל להעלות את המודעות, כי כמו שאת אומרת, יש הורים שהם לא יודעים שהם בניכור, נכון. ואז מהצד השני יש התעלמות, שזה נכון. רק מעצים את הניכור.
נכון.
אז יש לנו טיפים חשובים פה, לפעול, לא להתעלם, לקבל עזרה, לעשות הפרדה בין הילד לתפקוד שלו, להבין בסוף שאנחנו רומסים את הילד להרבה הרבה שנים, שאנחנו בסוף לא נצא מזה, אין מנצחים בשום מלחמה. נכון. אתם מדברת שני הצדדים מפסידים.
נכון.
וכמובן, כמובן, להישאר עם תקווה, לא לוותר,
לא להתייאש.
לא להתייאש, לא לוותר עליהם, וגם לנסות לא להיעלב או לא להיות במרמור, נכון. כדי לייצר באמת מרחב שנעים. בסוף ילד ילך לאיפה שהוא ירגיש שיש יציבות,
נכון.
ולאיפה שהוא ירגיש שיש אווירה נעימה, לא שיש טונים צורמים. אי אפשר להיכנס לתוך בית שיש שם מוזיקה של טרנס כל הזמן. צריך משהו שהוא קצת יותר בטובן כזה, שיהיה יותר נעים. אז קודם כל אני מזמינה את כולם לקבוצה שלך, ואני גם כמובן אצרף את הפרטים למי שצריך לפנות גם באופן פרטי ואישי. ותודה רבה שהתארחת אצלנו.
תודה רבה לך ליאורה, תודה רבה.
עבודה ממש ממש חשובה שאת עושה.
תודה.
ונתראה בפרק הבא.
נתראה בפרק הבא, ותודה רבה ליאורה. תודה.
בכיף, תודה שבאת.
ביי ביי.
ביי ביי.